כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, וערב טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לך בצד ולכולם.
ערב טוב וגם חודש טוב, ראש חודש שבט הערב. ואנחנו הלילה בפרק השני של התוכנית החדשה בית מדרש לאקטואליה, בתפילה שנמשיך להצליח בעזרת השם במשימה להציב את השאלות האקטואליות העומדות על סדר היום הציבורי שלנו כאן בארץ וגם בעולם, כמובן להביא את השקפת התורה ואת מה שמופיע במקורותינו על כל דבר שמתרחש סביבנו.
כן, מהתגובות שקיבלנו נראה שאנשים באיזשהו מקום התעייפו כבר מניתוח ועוד ניתוח ועוד ניתוח, ורוצים לדעת מה אמרו לפני 3,300 שנה על מה שקורה היום.
כן, ברוך השם קיבלנו הרבה תגובות טובות, כל אחד וההערות שלו, באלף ובעין, הערות מחכימות, ואנחנו באמת מזמינים, ממשיכים להזמין את המאזינים שלנו, הנאמנים, לשלוח נושאים לדיון, אם אתם רוצים לשאול שאלות או להעלות נושאים אקטואליים לדיון, לשגר את הבקשות שלכם ואת השאלות במהלך השבוע עד יום שני בערב. אפשר לעשות זאת באמצעות הפקס שמספרו 03-578-5541, 03-578-5541, או למייל bk@strudel93fm.co.il. ונשתדל להתייחס לשאלות של המאזינים. אז נעסוק הערב בכמה נושאים, הרב נויגרשל, נכון?
בהחלט.
ביטחון, פוליטיקה, כן, פוליטיקה וגם כל מיני עניינים שירו בעולם. רועי קנטן וסגי פרלמוטר הם הטכנאים שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אני רוצה להתייחס למקורות שונים בסביבה. תמיד שמתרחשים דברים באזור, כמובן מאשימים אותנו, אין לי עניין להתייחס לזה. שמענו את נאומו של חסן נסראללה בשבוע שעבר, הוא הכחיש בכלל נוכחות של אנשי חיזבאללה ברמת הגולן, אז אם זה נכון, הוא צריך להסביר.
ברמת הגולן הסורי חוסלו בתחילת השבוע כמה מחבלים בכירים, אנשי חיזבאללה, היה שם גם גנרל איראני בכיר ועוד כמה שונאי ישראל. אף אחד לא באמת יודע מי ביצע את החיסול הממוקד הזה, במיוחד כשישראל שומרת על שתיקה, ושר הביטחון, משה יעלון, כפי ששמענו עכשיו, מתחמק ברעיון המהדורה המרכזית שלנו כאן בכל חי מתשובה אמיתית. אז בהנחה שהפעולה הזו בוצעה על ידי ישראל, או כפי שנוהגים לומר לפי פרסומים זרים, השאלה שנשאלת, האם זה חכם? האם צודק לחסל מחבלים בטרם ביצוע פעולות טרור? לא משנה אם זו פעולת טרור גדולה או קטנה. בבחינת הבא להורגך השכם להורגו, או שמא פעולה כזו עלולה בעצם חלילה חלילה לסכן את יושבי ארץ ישראל בעתיד, וגם ראינו בעבר שלא רק את יהודי ארץ ישראל.
במילים אחרות, למי שיקול הדעת?
בדיוק.
לחיסול איומים לטווח קצר, ולקחת סיכון שאיומים לטווח ארוך יתפתחו בצורה אולי יותר חמורה, ובכלל למי סיכול, למי יש את הסמכות להכריע האם יוצאים לפעולה או יוצאים למלחמה. כמו שאמרת, אין ספק שהכלל הבא להורגך השכם להורגו תקף, אף כי יש מבוכה גדולה מזווית ראייתה של ההלכה, שהיא צריכה להיות זווית ראייתו של כל יהודי, ודאי שכל יהודי בארץ ישראל, שהיא צריכה להיות זווית ראייתה של מדינת ישראל העתידית. למי באמת יש סמכות להכריז על יציאת מלחמה? אז באמת הסמכות להכרזת מלחמה על עם או מדינה, והסמכות לחייב את העם לצאת להילחם, נתונה בידי המלך, וכמו שהרמב"ם בפרק ד' בהלכות מלכים הלכה י' כותב, שעיקר תפקידו של המלך, או אחד משני תפקידיו העיקריים של המלך הוא זה, שכך כותב הרמב"ם, אין ממלכים מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם מלכנו. את מלחמותינו. גם אחד התנאים של מי שיהיה בחזקת מלך המשיח, כמו שהרב אומר בסוף הלכות מלכים בפרק י' א', זה שהוא לוחם את מלחמות השם. מלחמות השם זה מלחמות נגד אויבי עם ישראל שהם אויבי השם.
אבל אנחנו לא בעידן של מלך היום. המנהיגים שנבחרים כאן במדינה, עוד נעסוק בהמשך בעניינים הדמוקרטיים של בחירה כאן בארץ, אנחנו לא בימים האלה.
אז לכאורה באמת אין מי שבסמכותו להוציא מלחמה. ונוסיף עוד ונאמר שלגבי מלחמת מצווה, אמנם אין צורך בסנהדרין, רק מלחמת רשות, אבל מלך צריך. ולפי הרמב״ם שמלחמת ישראל מיד צר היא מלחמת מצווה, בכל זאת מלך צריך. אז איך יוצאים למלחמה? אז כמו שפתחת אתה וכמו שאני המשכתי, אף על פי שאין מלך ואין סמכות להוציא מי למלחמה, בוודאי הכלל של הבא להורגך השכם להורגות הכיף, וצריך לעשות משהו. ולמרות השאלת הסמכות, התורה נתנה לכל אחד סמכות להרוג את הבא להורגו, כמו פרשת הבא במחתרת. אם גנב בא באישון לילה הביתה, אומרת הגמרא חזקה שאם יעמדו בפניו הוא גם יהרוג, אז מותר להרוג אותו. ולא רק אם הוא בא להרוג את האדם, מותר לאדם להרוג אותו, אלא גם אם אדם רואה, רוצח, רודף אחרי מישהו אחר להורגו, יש לו דין רודף ומותר להצילו בנפשו במידה ואי אפשר למנוע ממנו לבצע את זממו בצורה אחרת. הייתי אומר שאם כך, מה אנחנו נעשה? נשב בחיבוק ידיים. לשם כך, אנחנו נאלצים לסמוך על אלה שהאינפורמציה בידיהם, בהנחה שהם אנשים בעלי אחריות. הבעיה היא שכאן, לפחות לי, התהרער האימון לחלוטין בהרבה שנים, אבל בעיקר בשנתיים האחרונות. וזאת מפני.
זהו, למה?
שראינו את אדם שהיה ראש השבק, יושב בראש ועדה שדנה בדברים שכל ביטחון המדינה תלויים בהם בעולם התורה, שברגע שמזיזים שערה משערות ראשו זו סכנה ביטחונית ממדרגה הראשונה. הרי הגמרא אומרת שלא היו פילוסופים גדולים באומות העולם יותר מאבנימוס, המדרש אומר, יותר מאבנימוס הגרדי ובלעם הרשע. הם באו אליהם אומות העולם ושאלו אותם מה לעשות כדי להילחם בעם ישראל. אמרו להם, הכל תלוי במצב בתי כנסיות, בתי מדרשות. ובשעה שעמדו בשערי ירושלים צבאותיו האדירים של סנחריב, חזקיה ונעץ חרב בבית המדרש ואמר, כולם לבית המדרש. יושבים פה קבוצה של אנשים שבראשם יושב אדם שהיה ראש השבק, והם לא מבינים כלום בנושא הנידון, והם אלו שמחליטים החלטות בפנים מאוד עוד מאוד חכמות וחשובות. ואתמול כאן הופיע מי שהיה שר הרווחה, שהוא חבר מפלגתו של אותו ראש השבק, וגם הוא היה קצין בצהל, ודיבר בצורה מאוד מאוד דעתנית על העניין זה שהוא לא מבין בו ולא כלום. אני אמרתי לה, והחליטו החלטות והעבירו חוק. אני אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, נכון שאתה חושב ככה, אבל לפחות תבין שצריך לצרף לוועדה את אחד הגנרלים של היחידה הזאת בצבא, כביכול בצבא עם ישראל, שיסבירו לכם על מה מדובר, תחייב את כל מי שמתקבל לוועדה לעבור.
אבל יש לי שתי הערות
קורס של 7-8 שנים בעניין.
כן, מצד שני יש שתי הערות בדבר. ראשית, לא שר הרווחה ולא ראש השבק שאתה מתכוון אליו, הוא יעקב פרי, יושבים כעת בממשלה או בקבינט, והם לא יודעים מה באמת קורה שם, כי הם בחוץ. דבר שני, יעקב פרי, שאליו אנחנו מתכוונים, כבר הרבה מאוד שנים לא בשבק, אולי אין לו את כל התמונה ואת כל המידע, וגם מסיבות פוליטיות, הם לא בממשלה, הם מנגחים, וזה טבעי שכשלא נמצאים, אני אלך לראש שבק אחר, יובל דיסקין, כשהיה ראש שבק, אומרים שהוא היה מצוין, כשהוא יצא משם, כי הוא לא קיבל תפקיד,
לא,
הוא התחיל לדבר.
אבל אני אומר דבר אחר, אני לא מדבר על מה שהם אומרים בביטחון, אני ממש, ברגע שאתה רואה שבן אדם מבין שהוא יכול להכריע בדבר שהוא לא מבין בו כלום, אני חושש שמה גם אז הוא הכריע בלי להבין הרבה. זה מה שאני אומר.
לכן,
אנחנו,
אז אנחנו כשאנחנו מתפללים על כל עם ישראל, בכל תפילה ותפילה שלנו, אנחנו צריכים גם להתפלל על אותם אנשים שיושבים בצמתים המאוד מאוד קריטיים הללו, שידעו לקבל את ההחלטות הנכונות.
נכון, אבל
וזה הוביל אותי עוד מעט לשאלה קצת נפיצה.
אנחנו נמצאים במצב של הגמרא במסכת סוטה, דף מ"ט עמוד ב', וזה ברור לכולם. ככל שאתה מכיר את האנשים האלה יותר בקרוב, אתה יודע מה שאומרים, מה ההבדל בין הר לפוליטיקאי. הר, ככל שאתה מתקרב אליו, אתה רואה כמה שיותר גדול. פוליטיקאי, ככל שאתה מתקרב אליו, אתה רואה כמה שיותר קטן. אנחנו, כשאנחנו שומעים אותם מדברים בנושאים שאנחנו מבינים בהם אולי, אנחנו פתאום רואים עד כמה שהגמרא במסכת סוטה דף מ"ט עמוד ב' מדברת עלינו, שאין שום דבר על מה להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
בדיוק, אם השם לא ישמור ירשב שבקת שומר, אבל מצד שני, שאלה קצת נפיצה, אז למה שלא נאמר את אותו משברך שנוהגים בציונות הדתית לומר, לשלום המלכות, יועציה ושריה, שיקבלו את התבונה הנכונה?
קודם כל אנחנו אומרים, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצער ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה משעבוד לגאולה. אנחנו אומרים, מתפללים תפילה לשלום המדינה כל יום, ולמלשינים אל תתקווה וכל הרשעה כרגע תובד. זו תפילה לשלום המדינה. למה אנחנו לא אומרים את התפילות הממלכתיות? הרי זה פשוט, בגלל שאנחנו לא רוצים להכניס את הממלכתיות הישראלית הציונית לבתי הכנסת. וכולם יודעים את זה. להתפלל על עם ישראל היושב בציון ועל הצלחת הצבא? הרי המקום הראשון שבו מכריזים על שלושה ימי תפילה, כשיש איזשהו נדנוד בגבולות, זה במאה שערים. ולכן אנחנו פונים פה לכל אלה שפה כל פעם חוזרים על הקלישאה הזאת. לא, זה לא מדובר בזה שמסיתים סביב דם, אלא מדובר באיזושהי, ניסיון להטות ויכוח בנושא הכנסת הממלכתיות הישראלית, שרובה ככולה מוכתבת ומנוהלת על ידי אנשים הרחוקים מתורה, כן. וחלקם נלחמים מתורה, בתורה, לבתי הכנסת. למה שהגוף שנוצר על ידי מערכת ממלכתית שבראשה עמד אדם שהציר על עצמו שהוא אפיקורס, דוד בן גוריון, ומטעמה של אותה מערכת חיברו תפילה, למה שאני אומר אותה? אני אומר את התפילות שחיברו אנשי כנסת הגדולה, שהיו 180...
ולא נשנה כלום מסודר התפילה כפי שמקובלנו מדורי דוד. אבל בוא נשאיר את הנושא הזה של המשברך ואת התפילות שהוכנסו לסידור ב-60 השנים האחרונות לתקופה קצת יותר מאוחרת, ככה אחרי פסח, ערב הימים שבהם עוסקים בזה לא מעט, נראה לי. אוקיי, נעבור לנושא הבא, מיד.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
שתיקת הכבשים של אירופה מתורבתת, אירופה של קליקורק כלפי בריון שכונתי ואנטישמי כמו ארדן וחברותו, מחזירה אותנו למציאות של שנות ה-30.
זאת הקנאות המורעלת של תנועות הטרור של האסלאם הקיצוני, שמחוללות מעשי זוועה ברחבי העולם.
השבוע שעבר עסקנו כאן בהרחבה בשאלות הנובעות מהטבח המחריד בפריז, והנה השבוע ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ ליברמן תוקפים במילים כאלה ואחרות את האסלאם הקנאי והמסוכן. אז לא נתייחס כאן לתוכן הדברים שלהם, אבל שאלה שנובעת מהדברים היא האם מותר ללעוג לדת האסלאם או במסגרת המלחמה בטרור העולמי ובכלל. ואז כשדנים בסוגיה כזו יש עוד שאלה, האם חופש הביטוי הוא דבר כל כך מקודש ללא גבולות עד שמותר לכל אחד, בטח למנהיגי מדינה, לומר את כל העולה על רוחם, או שגם זה חלק מהסכנה שעשויה או עלולה להיות?
אני אענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, רק לפני כן שלא יחשדונו ביפיפיות נפש יתרה, אני אומר שאנחנו הרי יודעים כולנו שהלעג לאסלאם הוא לא הסיבה שבגללה התפרץ הטרור, אלא העילה, איפה אומר, התירוץ.
כן.
הם הרי גם הולכים לערוף ראשים של אנשים לא קשורים לעניין בכלל.
כן, דעש בכלל לא מדברים על היהודים, שלא ימשיכו גם כך לא לדבר.
הסיבה שהם רוצים לערוף את הראשים שלהם זה בגלל שהראשים שלהם נמצאים שם. כל עוד שהראשים יהיו על הכתפיים הם ירצו לערוף אותם. כן. אז כך שלא מדובר שזה בגלל שביזו את דעת האסלאם. אבל, לגופו של עניין, אם ביחס לרומאים, שהיו עובדי עבודה זרה, שעליה נאמר שכל ליצנות אסורה, אבל ליצנות העבודה זרה מותרת, ושעל מזבחותיה נאמר שצריך לנפץ אותם, ועל בתי תפילתם צריך, נאמר שצריך להרוס אותם, ולשבר אותם. בכל אופן, כשהלכו, כשהם היו בשלטון, היה צריך לדבר עליהם בהכנעה, כמו שכתוב בחזל, שכל אימת שהלכו למלכות רביעית, היו לומדים את פרשת וישלח, כיצד יעקב היינו עמד וקרא ודיבר ב... הכנעה לפני עשיו. עד כדי כך שפעם אחת נכתב מכתב למלכות רביעית לאנטונינוס קיסר רומי, ורבי יהודה הנשיא ראה שהמכתב לא נכתב במספיק הכנעה, הוא שינה אותו למרות שהוא היה כל כך ביחסי קרבה עם אותו אנטונינוס קיסר רומי. קל וחומר כשמדובר לגבי האסלאם, שהאסלאם איננו בגדר עבודה זרה. הרי צריך להבין למה כל היצנות אסורה חוץ מליצנות של עבודה זרה. מפני שליצנות זה, ליצן זה מי שרוצה לבטל כל חשיבות. ולכן עמלק מוגדר כליצן. לצטקה זה עמלק. כי עמלק לא יכול היה לסבול שמחשיבים משהו בעולם. וממילא, כל ליצנות אסורה, אפילו על דברים רעים, על כוחות של טומאה, יש בהם ניצות של קדושה. אנחנו לא רוצים לבטל אותם ולעקור אותם, אלא להפוך אותם לקדושה. עבודה זרה צריך לעקור מן העולם, ולכן מותר להתלוצץ עליה. כל זה בתנאי שמדובר בעבודה זרה. האסלאם...
היא לא עבודה זרה.
היא לא עבודה זרה. גם הנצרות לנוצרים לא נחשבת כעבודה זרה, ועד רבה. הרמב״ם פוסק להלכה, הרמב״ם אומר, באיגרת השמד, באיגרת אימן, שהאסלאם והנצרות זה... תחילת ההתגשמות של התפקיד האלוקי היהודי להעביר בכל העולם את האמונה בכל אחד. כך שהאסלאם איננו עכשיו כעבודה זרה ואין מקום להתלוצץ עליו. האסלאם במיוחד, הרי ידוע פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף שמתיר לאדם להיכנס למסגד במידה ואין בית כנסת בסביבה ולהתפלל שמה. ואחרים חולקים עליו, אבל אף אחד לא חושב שאסלאם זה עבודה זרה בשביל מוסלמים בתנאי שלא ירצו להרוג אותנו. ולכן אין מקום להתלוצץ, אלא מה? מנסים בשם חופש הביטוי לבוא ולהגיד שהכל מותר? לפני שאני ארחיב קצת בכמה מילים על הנושא הזה של חופש הביטוי, אני אומר דבר אחד. קודם כל, הנגע הזה פסע גם אצלנו. הרי סגן שר החינוך, שהוא אדם דתי, יחד עם אדם שאני לא רוצה להזכיר את שמו שמכונה רב, הקימו אתר ללימוד תנך, והפקידו כל מיני אנשים לכתוב מאמרים על נושאים בתנך, ושם כותבים דברים מסמרי שיער. מסמרי שיער, שאם היו כותבים אפס קצהו על נביא האסלאם, כבר היה העולם המוסלמי זועק. ופה מדברים על מנהיגי היהדות, על התנך, בזילות, בביזוי, ועל אנחנו מאכפים. מי בכלל פותח את הפה פה? כי הם לא רואים אפילו לדוגע.
צד שני, את יודע, הרב נגרשל, דיבר איתי מישהו מהציונות הדתית על הנושא הזה של התנך, של מה שעכשיו הזכרת, ובהתחלה דיבר בהתלהבות, אבל כששלחתי אותו לקרוא כמה פרקים שם, הוא חזר מזועזע, אמר לי, אתה צודק, זה לא דבר שראוי להיות. צד שני, אני חושב שהשתיקה עדיפה אולי, כי ככה זה לא מקבל את הכותרות שלו, ולא מקבל את החשיפה שלו.
ודאי, ודאי שזה ככה. הם גם לא שווים תגובה. אני אומר, זאת התגובה שלנו.
כן.
התנך לא יכול להיפגע מכל הרדידות הזאת, והליצנות הזאת, מכל מקום. צריך לדעת שחופש דיבור איננו הפקרות, כמו שדמוקרטיה איננה אנרכיה. דיברנו כאן שבוע שעבר על חברת כנסת מהאופוזיציה שכינתה את ראש הממשלה שקרן, והשבוע שוב שמענו שר בממשלת ישראל שכינה אתמול, מי שהיה עד שלשום חבר שלו ליד שולחן הממשלה, את שר הביטחון בתואר קשקשן, כלומר הוא אמר שהוא מקשקש, ולא לשם כך נועד חופש הדיבור. כמו שלא על מנת להתיר כל רסן יש דמוקרטיה. צריך להבין שדמוקרטיה איננה קשורה לערכים. המושג ערכי הדמוקרטיה זו שטות מובנית כמו ערכי העבודה. כי דמוקרטיה זה שלטון העם. שלטון כלשהו איננו ערך. פרופסור ליבוביץ' היה אומר זה לא ערך, זה צורך. אבל הוא אמר את זה לצורך החרוז. אני לא חושב שזה נכון להגדיר את זה כצורך.
כן.
אוכל זה לא ערך, זה צורך. דמוקרטיה זה לא ערך. זה אמצעי להשלטת ערכים. ואת הערכים צריך לקבוע בדרך אחרת. ובאמת העולם החילוני מאוד במבוכה. מי ישמור על השומרים? ומי יקבע את הערכים? יש ספר חוק חירות ומוסר של הרברט הרסט, שדן בסוגיה הזאת של מי יקבע את הערכים שהדמוקרטיה נועדה לשמור עליהם. ודאי לא הדמוקרטיה קובעת את הערכים. רוב בני אדם שיקבעו שמותר לרצוח, אם במדינה האסלאמית, ברוב קולות יקבעו שראש כל אדם בעולם צריך להיערף, זה לא יהפך להיות למשהו מערכי הדמוקרטיה. זה ימשיך להיות לא ערכי באותה מידה. לנו כיהודים שומרי מצוות אין שום ספק שאת הערכים קובע האלוקים וקובעת התורה. הדמוקרטיה זה כלי שלטוני שהוא אולי הוא נחשב כלא רע, כן. להשליט את הערכים החיוביים והמקובלים על כולם. ברגע שאנשים לוקחים את הדמוקרטיה ומשתמשים בה ככלי להשליט כל זוהמה וכל פריצות וכל הפקרות, הרי הדמוקרטיה הופכת להיות לגולם הקם על יוצרו, והוא הדין לגבי זכות הדיבור. הרי אנחנו עדים היום לזילות המחשבה ולרדידות האישיות שבאים לידי ביטוי בהפקרות הדיבור. נכון שההבדל בין זילות הדיבור בעולם הרחב, שם ירד הדיבור לדיוטה התחתונה לזה שאצלנו הוא גדול מאוד, אבל גם אצלנו יש הרבה על מה להטריע.
בקיצור, חכמים יזהרו בדבריכם.
כן. אני רק רוצה לומר,
כן.
שאפשר להגדיר את הדיבור בשתי צורות. אפשר להגדיר את הדיבור שהשרעפת נמתחת והריאה מתנפחת, ואז השרעפת דוחקת את הריאה לדחוף את עמוד האוויר החוצה, ובדרכו החוצה הוא משמיע שלל קולות. וכך מצפצף הציפור ומקרקר התרנגול ונוער החמור, וכך נראים הרבה מהדיבורים האנושיים שנאמרים במסגרת חופש הדיבור. אבל האדם נקרא מדבר, והאדם מהותו קשר בין גוף לנשמה. ולכן דיבור זה הביטוי הבולט ביותר ליציקת רעיונות מן הדעת בתוך חמשת מוצאי הדיבור הגשמיים. ולכן, מי שבאמת חכם, כמו שאמרת, לא רק שצריך להיזהר בדבריו, הוא צריך להיזהר שדיבורו יבטא את חוכמתו, ולא יהווה כלי לביטוי כסילות.
ואם אני אחזור לראשית הדברים ולשאלה, על זה נאמר חיים ומוות ביד הלשון, באמת שוב יזהרו בדבריכם. טוב, אנחנו נעשה הפוגה קלה לפרסומות כעת, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה דברים מעניינים, פוליטיים, תופעות מוזרות שצצות לפעמים בלשונם, אגב לשון של פוליטיקאים, פרסומות, ומיד נשוב.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
חברי הליכוד בחרו באמת באיזון הנכון, באחריות, רשימה שאני חושב שהיא הטובה ביותר מכל המפלגות, רשימה שתסייע לנו לנצח את השמאל בראשות ציפי ובוז'י.
אנחנו, אם נעבוד נכון, יכולים להגיע גם ל-30. אם נתאמץ, אם להיאבק, אם לא נוותר, אם נצא מהתחושה הזאת של המחנה שתמיד זה לא הולך לנו, יש סיכוי סביר מאוד שאני אוכל להקים את הממשלה הבאה.
אלה הקולות של ראשי מפלגות הליכוד והעבודה, רגע אחרי הפריימריז במפלגות שלהם. חגיגה לדמוקרטיה ממש. ואני רוצה לשאול קצת שאלה נפיצה. למה, מדוע במפלגות החרדיות אין פריימריז, הרב נגר של?
קודם כל צריך לדעת שזכות בחירה לכולם איננה דבר הגיוני.
למה? למה כשממנים פרנס על הציבור, עושים בחירות בקהילה, שיבת ובעיר מתמנים?
בואו נסביר את זה. קודם כל, יש הבדל בין פרנס על הקהילה לבין
ועד בית של מפלגה, ועד בית של המדינה ושל העיר.
בואו נסביר את זה קודם. כן. כששואלים אותי מה דעתי, איך צריך לנהל את חשבון הבנק שלי, אני לא יודע מה להגיד. איך צריך לעשות מאזן למס הכנסה, אני לוקח רואה חשבון מומחה. אני, יש לי את אותו קול כמו לפרופסור לכלכלה, להכריע איזו תוכנית כלכלית תציל את מדינת ישראל, כשאני בכלל לא מבין כלום באותיות הקטנות של מי מהן. וכשמדובר על הכרעה בעניינים ביטחוניים, הרי גם האינפורמציה הרלוונטית היא סודית, כך אנחנו מאוד מקווים.
ולכן אנחנו לא יכולים לבחון את ההחלטות שלהם.
לבחון, ולכן כשאומרים לי האנשים, כל אחד את משנתו, אני יכול להכריע בדיוק באותה מידה כמו שיכול להכריע, נאמר, מי שזה אתה עזב את ההנהגה של הצבא והיה רמטכ"ל, ויש לנו את אותו כל שווה, ושמישהו ישכנע אותי שזה הגיוני, אלא מה? מה צריך להיות נציג? בא אלוקים ואומר למשה רבינו, ואתה תחזה מכל העם. מי? אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע.
כל הדברים האלה לא מתקיימים במנהיגי המפלגות היום, אני חושב.
ולכן אני רוצה להקריא לך קטע שכתב הרבי מקלויזנבורג בשנת תשכ"ח, אמר למעשה בשיעור על פרשת וארא, על פרשת וארא, פרשת שבוע שעבר, הוא כותב ככה: כל אלה שהקימו להם ממשלה שכל כולה מיוסדת על אדני השקר והכזב, לא ייפלא מה שרוח קלה באו מפילתה, כי שקר אין לו רגליים, וכל השיטה מחוסרת יסוד ובסיס ביותה מיוסדת על שקר, כמו שבזמננו כבר נגלה ונראה לכל אחד. זה נראה כאילו כותב את זה על הממשלה הזאת. ועוד דבר אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, והפעם בפרשת בהעלותך, מי מתאים להיות נציג? אלה, ויום השם אל משה, כתוב שם פרק י' א', אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. אומר רש"י, אלה שהיו שוטרים במצרים והיו מוקים בעבור העם, אלה הם הנבחרים. לא נציג השכונות, לא נציג המחוזות, לא נציג הנשים, לא נציג הבלונדינים והג'ינג'ים והשחורים. מי שהוא בגדרים האמורים, ממילא יהיה נציג של כולם. ומי שאינו בגדרים האמורים, לא ייצג אלא את עצמו. והייתי אומר מילה אחת על סגנונו של מר הרצוג שאמר קודם. אני אקים את הממשלה הבאה.
כן, הוא משתמש הרבה באני, אני, אני.
אני, כולם משתמשים באני. הראשונה שעשתה את זה בכנסת, הייתה הגברת שולמית אלוני המנוחה.
אני חושב שרבין לפניה, אני אקבע, אני אנווט.
לא, 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 היא הייתה
הרבה לפניה.
אוקיי. כן, כשהיא התקבלה חברת כנסת צעירה מטעם מפאי, אז היא עמדה בכנסת בנאום הראשון שלה ואמרה, אני ואני, ואז קמה גברת גולדה מאיר ואמרה, אני לא יודעת מאיכן הסגנון הזה. אצלנו אף פעם לא אמרו אני, אצלנו תמיד אמרו אנחנו. זה מסמל מאוד לאן הידרדר השיח הציבורי.
אבל שוב, אני חוזר לשאלה המקורית. למה לא פריימריז במפלגות החרדיות? שהציבור יבחר, או לפחות יקבע את סדר המיקום של הנציגים. גדולי ישראל יקבעו מי הם ראויים להתמודד.
למה צריך את הדברים האלה? כשמדובר על קהילה קטנה, עוסקת בדברים שפחות או יותר כל אחד יודע מה הם. קופה שצריך לתת לקופת הצדקה וצריך לתת את זה, זה דבר אחד. אבל כשמדובר בדברים שחורגים לחלוטין מתחום השגתו של האדם המקומי, באים גדולי ישראל, שהם גם לא נוגעים בדבר, והם אומרים לנו, תשמעו, הרי ממילא בכל הכרעה, גם אותם נציגים לא מבינים שום דבר. הם הרי אמורים לבוא לגדולי ישראל ולקבל את דעתם בנושאים הקריטיים. ממילא מה שחשוב לנו זה מי גדולי ישראל סומכים עליהם. כשגדולי ישראל באים ואומרים לנו, אנחנו סומכים עליהם, גם בלי העניין של ועשית ככל אשר יורוך, שאנחנו כפופים למה שגדולי ישראל אומרים, אלא בעצם עובדה שהדבר הקריטי ביותר אצל הנציגים, פעם אמרו שבמבחן סמיכה בארצות הברית, השאלה שחייבים לתת עליה תשובה, אפס טעויות, זה מספר הטלפון של משה פיינשטיין. אותו דבר גם פה. הדבר החשוב ביותר אצל נציגי הציבור שלנו, זה שהם יהיו סמוכים על שולחנם של גדולי ישראל. ולכן אני בכלל לא מבין למה הנציגים שלנו צריכים לעמוד מתחת לכל מיקרופון רענן ולהסביר לנו מה הם עשו במשך 4 שנים. הם פטורים מזה. את כל תעמולת הבחירות.
כי יש אנשים, אנחנו נגיע לזה בהמשך באייטם האחרון, כי יש אנשים שאומרים לעצמם, אני רוצה להשתכנע שבאמת לא צריך לא להיות אדיש ביום הבחירות וללכת להצביע.
הבנתי, אז לאנשים האלה ניתן עוד מעט שיעור באמונת חכמים. אבל לא, אין שום צורך להסביר להם מה הנציגים עשו, כי את זה הם צריכים להסביר לגדול.
בעצם מה שאתה אומר, הרב נויגר, של אנחנו מצביעים, אין לנו זכות בחירה, יש לנו זכות הצבעה, ואנחנו בעצם מצביעים לגדולי ישראל, ולא משנה מי הנציגים שהם שולחים.
לא במילים האלה. זכות בחירה אין לאף אחד. יש לכולם את הזכות להשתתות, ולחשוב שהם בוחרים. זה הבחירות הדמוקרטיות, זה בסגנון עוגת אליט עטפית. מה, הייתה פעם פרסומת כזאת.
כן.
ואומר, אנחנו נרקח לך את כל המרקחה, וניתן לך לרמות את עצמך, כאילו אתה בוחר. כי הרי הם לא, האנשים לא מבינים כלום בנושאים הכבדים הנידונים, אלא אם כן מדובר בבעלי מקצוע. ואנחנו פטורים מההשתתות הציבורית הזאת, ואנחנו באים ואומרים, אנחנו סומכים את ידינו על אלה שאנחנו מאמינים שיש להם את עשיית הדשמיה ואת היכולת התורנית להכריע את ההחלטות הנדרשות, וממילא זאת זכותנו לקיים מצוות ועשית ככל שירוך באותו יום.
אוקיי, עוד מעט נחזור לנושא הזה של הציות לגדולי ישראל, זה יקרה בהמשך אחרי הפרסמות, אבל לפני כן עוד נושא אחד שגם מתקשר לפוליטיקה ויידישקייט. הנה
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אנחנו בעזרת השם גם נהיה עשייה הגדולה ביותר בכנסת, וגם נרכיב את הממשלה הבאה, ובעזרת השם אני אוביל את המדינה לאחר הבחירות.
זהו שוב קולו של יצחק הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש מפלגת העבודה, וזאת לא תופעה חדשה, במיוחד בתקופת בחירות שפוליטיקאים מנסים לקרוץ לקהל החרדי והדתי, אלה שמעולם לא חובשים כיפה למעט בלוויות, אלה ששם השם מעולם לא שגור על פיהם, פתאום מדברים אלינו בשפה של בעזרת השם, ולא סתם בעזרת השם, פעמיים במשפט אחד. מה זה אומר עלינו ומה זה אומר עליהם, הרב נגרשל?
שוב אני אוביל את המדינה. אני אומר ככה, קודם
כל... כן, אותו אדם, בא לשכח.
קודם כל, שכר שיחה נאה אסור לקחת מאדם. אדם שאומר את זה, אני מקווה שהוא גם מאמין במה שהוא אומר, זה אי אפשר לקחת ממנו את השבח האלמנטרי על זה שהוא אמר מילה יפה. יפה להזכיר עזרת השם. אבל יחד עם זאת צריך לזכור, אנחנו לא אמורים להתפעל יתר על המידה. וזאת מזכיר לנו את הסיפור, הבדיחה הידועה על אותו אדם שנכנס להטליז ורואה שם את הקצב עומד, גלוי ראש ומקצב בבשר. הוא שואל אותו, אדוני, יש לך הכשר, הבשר כשר, מי משגיח על הבשר? הוא אומר, מה אתה שואל בכלל שלא? תסתכל על הקיר. יש פה תמונה של הגאון מווילנה, ויש פה תמונה של הרמב״ם, ויש פה תמונה של הבבא סאלי, ויש פה תמונה של הרב הראשי.
אז הוא אמר לו.
קונה, אם אתה היית תלוי שם במסגרת, והם היו עומדים פה ומוכרים בשר, הייתי קונה בלי לחשוב פעמיים. כל עוד שאתה מוכר את הבשר, והם בתמונות, אני עדיין מפקפק. הייתי אומר, אם המנהיגים היו במרגישים שהם פועלים בעזרת השם, והיו גם כן באים לשאול את הקדוש ברוך הוא איך הוא רוצה שנפעל, והוא הביע את דעתו בתורתו, אז זה היה שווה בינינו הרבה יותר מאשר להגיד בעזרת השם.
טוב, יש לנו עוד נושא אחד, יותר מנושא אחד, אם נספיק עוד כמה נושאים, אבל נושא אחד מאוד מאוד חשוב, מעניין, שאנחנו רוצים לעסוק בו, עניין פנים חרדי חברתי, אבל מיד אחרי הפרסומות נעסוק בו, יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות, והנה מיד הנושא הבא.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אין ציבור מאוד גדול שנוח לקרוא לו החרדים עובדים בתור הגדרה, זה לא בהכרח אומר שכולם הם אנשים עובדים, ולא אומר שכל חרדי עובד הוא בהגדרה הזו. יש לו ציבור גדול שחסרה לו הגדרת הזהות. הרחוב החרדי היום הוא שונה מהרחוב החרדי שהיה לפני 30 שנה, בדבר מאוד פשוט, הרחוב הזה הוא גדל, וככל שהוא גדל גדלו פה הפלגים ותתי הפלגים, וישנם אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות שפעם היו אולי קטנים ומצאו את מקומם בתוך הקהילות הקיימות, והיום רבים מהם לא מוצאים את מקומם.
זוהי שאלה חברתית, פנים חרדית לחלוטין, שצצה לאחרונה ערב הבחירות. בעצם היא צצה בשנים האחרונות כל פעם כשהבחירות קרבות. אלה טענות של אנשים חרדים שעובדים לפרנסתם, שעטו על שכמם הגדרה חדשה, חרדים עובדים. אולי הם בעצם דורשים גם הגדרה עצמית חדשה, בשונה מהחרדי המצוי, בין התורה, בין הישיבה, גם אם הוא לא יושב בכולל ולומד, יצא לעסוק לפרנסתו בהוראת או בהתר רבו, ופתאום מגדירים עצמם משהו חדש. איך מתייחסים לעניין הזה? הרב נגרשל, מה המבט שלך לנקודה הזו?
אני ממרומי גילי המופלג, למרות שאני לא כזה זקן, אבל גם מגיל זה אני כבר יכול לומר שהאנשים האלה נשמעים כאילו העולם החרדי התחיל לפני 10 שנים. הרי לפני 30 שנה, כמו שהוא אמר בהקלטה, כשאני הסתובבתי בנתניה, בציבור החרדי, ובכלל בכל מקום בארץ, רוב רובו של הציבור היה ציבור של זבולונים, לא חרדים עובדים, לא חרדים לומדים, יש יששכר, ויש זבולון, ויש לוי, ויש שמעון, אנשים שהם חרדים. מה זה חרדי? שימעו דבר השם החרדים על דברו, רוצים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מכמה שצריך גם לחיות, אז יוצרים כל מיני מסגרות של אמצעים. כבר דיברנו היום על המושג של אמצעי לעומת ערך. ואותם אנשים, מה זה נקרא רוצים הגדרה עצמית? הרי המערכת הפוליטית זה פסיק כל כך קטן במערכת חיינו. יש לאנשים צרכים, יש לאנשים, לפעמים אדם מסוים מרגיש שהוא צריך משהו ולא קיבל, אז צריך לפנות לרשויות ולדאוג ברמת הפרט. ההתארגנות שלנו זה התארגנות תחת המטריה הגדולה של גדולי תורה, וכל אחד מאיתנו, הזולון, הישכר, השמעון, הלוי.
זה מתקשר למה שדיברנו קודם.
אמור לעשות מה שגדולי תורה אמור.
זהו, זה מתקשר למה שדיברנו קודם לפני הפרסמות על הציות לגדולי ישראל, אנחנו בעצם עושים את רצונם, אבל באיזשהו מקום עולה השאלה, ואני שומע את השאלה הזו מאנשים, למרות שאנחנו לא צריכים לעסוק כאן במסגרת הזו, בשאלה החברתית של העניין, אלא איך להסתכל על תופעות כאלה ואחרות.
איך להסתכל? אז בוא אני אגיד לך.
זו, יש... אבל בכל זאת מנקרת לי שאלה, ואני גם שאלתי השבוע בשידות את אחד האנשים הללו. בעצם זה לא סוג של בידול מהציבור החרדי, כל ההתעסקות בכך?
תראה, אני לא חושב שיש, הרי כל כך הרבה עשרות אחוזים מהחרדים עסוקים בחלק מזמנם לפרנסתם. אני לא יודע מה היקף התופעה, מה גודלה ומה מטרתה ומה רצונותיהם. זה לא העסק שלי, אני לא מתעסק בפוליטיקה. אני רק יודע איך צריך להתייחס לדבר שהוא אמצעי ולדבר שהוא מטרה ומה הסכנות. ולשם כך אני רוצה להקריא שני קטעים, שני מכתבים נהדרים של הרב הוטנר בעניין זה. הוא כותב במכתב שמופיע בעמוד קוף צדיק א' באגרות וכתבים כך. ההרגשה שהשמית את הקולמוס מידי ולא יכולתי לענות לך תשובה, יש לה שם פשוט מאוד, פחד. אין אני נוהג ללכת אצל פסוקים ולבקש מהם עזרה להבעת הרגשותיי, אבל הפעם הזה הנה הפסוק בא אצלי. אז תראי ונערת ופחד ורחב לבבך. כידוע גורם הוא הפחד קיבוץ הלב, וזוהי הרבות בפסוק הזה, מצב של התרחבות והתכווצות הלב בנשימה אחת. ופחד ורחב לבבך. כמה רחב לבבי לקראת הציור של השתקעותך בארץ חמדה, חמדת עליונים ותחתונים מתוך סידור נאה של חיים מרווחים. ובא בשעה, כמה פחד לבבי לקראת הצלחתך בעסקיך. ביודעי עד כמה נוטהו טבע האדם להתייחס אל המקצוע שבו הוא מצליח כמו אל מטרת חייו. לו ידעת אהובי חביבי, כמה אומלל הייתי, כותב הרב הוטנר לתלמידו, ברגע שהתגבר בדמיוני הציור של אישיותך, כשהיא מעמידה במרכז עולמה את ההצלחה בעסקים. והלא היודע נוכי נאמנה, כי כוחותיה וחישוריה הברוכים של נפש גדולה משוקעים בעניין, בעניין שאינו אלא אמצעי, הרי מיד כשהם נכתרים בהצלחה, הם מחליפים בנפש בעליהם את האמצעי במטרה ואת המטרה במטרה. באמצעי. הביטוי הטבעי של התרחבות הלב מתוך עונג הוא מילה. הביטוי הטבעי של התכווצות הלב מתוך פחד הוא צעקה. הגע בעצמך, כשהלב מתפחד ומתרחב כאחד, הרי הצעקה חונקת את המילים, וכך נשאר מכתבך בלי תשובה. וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לכל אלה שנמצאים במצב הזה, שיזהרו מאוד, לבל יהפכו אמצעי למטרה, כי אם כן, הרי יש פה מצב של עד רבה, ככל שמצליחים יותר באמצעי הסכנה גדולה יותר. ומכתב שני של הרב הוטנר, הוא כותב ככה.
כן.
דבר נפלא. מכתבך הגיע אני לנכון. והנני בזה להגיד לך כי לפי דעתי, הנפתולים אשר בנשמתך הללו, שהנך דן עליהם במכתבך, מקורם היא בתפיסה מוטעת בעניין הנידון. הרושם הכללי המתקבל מדבריך הוא, כי זוהי הנחה פשוטה אצלך, כי secular career היא double life, כלומר, קריירה חילונית לאדם חרדי היא חיים כפולים. למותר להגיד לך כי מעולם לא הייתי מסכים בשום אופן לדאבל לייף, לחיים כפולים. אמנם מי ששוכר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, ושוכר לו עוד חדר במלון לחיות בו חיי אורח, בוודאי שיש לו דאבל לייף. אבל מי ששוכר לו דירת בשתי חדרים, יש לו ברוד לייף, not double life, חיים רחבים, לא חיים כפולים. זכורני שביקרתי פעם בירושלים בבית החולים של דוקטור ולך, וראיתי שהוא ניגש לחולה שהיה עומד להיכנס לחדר ניתוח, ושאל לו על שם אמו כדי להתפלל עליו לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד מבין גדולי ירושלים מתבטא, כמה צריך לקנה ביהודי זה שיש לו הזדמנות כל כך גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. הגידן עלי האמת אהובי חביבי, הוא כותב לתלמידו פה. האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות ניתוח, האם זהו דאבל לייף? ואתה חביבי יקירי חלילה לך לראות את עצמך בראי כפול של חיים כפולים. כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. עד רבה, כל חייך צריכים להיות בבחינת המעריך באחד, אחד ולא כפל. צר לי כי נקודה זו נעלמת עם עיניך, וזה מה שיש לומר. חרדים עובדים זה דאבל לייף. אין חרדים עובדים, יש חרדים כאלה שזוכים לשבת וללמוד 18 שעות ביום.
עובדים בעבודת השם.
כאלה שזוכים לשבת וללמוד 6 שעות ביום, וכולם, כמו שאתה אומר, עובדים בעבודת השם.
יפה. האמת שאין לנו עוד הרבה זמן לאסוף התוכנית, ואני רוצה ממש בקצרה שנחבר את הנושא הזה ל-127 שנים מלאו בימים האלה לפטירתו של רב שמשון רפאל הירש, שהיה מנהיג היהדות האורתודוקסית בגרמניה באותם ימים, ויש בהחלט אפשר מה לקשר. השאלה אם נספיק בקצירת העומר?
ננסה. אתה נוגע פה בנימה אישית מאוד, כי בהקדמת במבוא לאחד מספריי כתבתי שבבית אבא ינקנו משני ענפים, מהחתם סופר ומהרב הירש. וזיכה אותי הרב שלמה ברויר להדיר ולכתוב מבוא לספרו של נכדו של הרב הירש, דוקטור יצחק ברויר, הכוזרי החדש. הרב הירש הגיע לגרמניה. והוא הציל את גרמניה, למרות שגדולי ליטה אמרו שהשיטה שלו לא מתאימה לליטה, אבל כמו שכותב רבי צחוק אלחונון, וכמו שכותב רבי רוחבר, וכמו שכותב רבי אלחונון, השיטה הזאת הצילה את גרמניה. השיטה שלו הייתה בדיוק מה שדיברנו קודם בשם הרב הוטנר. לא תורה ובנוסף לזה גם דרך ארץ, אלא תורה שכוללת בתוכה הכל. להמליך את התורה על המדע, ולהפוך את כל המציאות הפיזית, על כל חוכמותיה, לרקחות וטבחות לתורה. כך שהתורה הופכת להיות בעליל, לעיני כל המסגרת העל של כל המציאות כולה. זה עומק הפשט בתורה עם דרך ארץ של הרב הירש.
אוקיי, אז בואו קצת, במאה דקות שנותרו לנו, הנה הזכרנו את העניין הזה, עכשיו נעבור לעניין אחר לגמרי, קשור לחוץ לארץ, וככל שנספיק לדבר על כך, הנה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
דם יהודי אינו הפקר, דם האדם אינו הפקר, הארץ לא תכסה על הדם, דבר לא ירפא את הכאב, כאן בין הרי ירושלים. על הר המנוחות, נתמנים אתם, אחינו שבאתם מרחוק, אחינו בני צרפת.
דיברנו בשבוע שעבר בהרחבה על הטבח בצרפת, על האירוע המחריד שם, והביאו לכאן לארץ לקבורה את ארבעת הנרצחים, וזו היה נשיא המדינה שמספיד. והנושא הזה של העלאת נפטרים לארץ, אני חושב שצריך לייחד איזה פרק נרחב יותר, לא בטוח שנספיק להקיף את העניין הזה הערב, אבל בואו ננסה, כן הרב נגרשל, בכלל של לבוא לקבר ישראל.
כמו שאתה רואה וכמו ששמענו, אנשים מסרו את נפשם על עניין של קבר ישראל. ועד כדי כך ששואלים מה עם כל אותם מיליונים שנשרפו, והתשובה שנותנים זה שהקדושים הללו לא זקוקים לקבר ישראל. אבל אנחנו יודעים שאנשי הרבנות הצבאית מסרו את נפשם תחת אש להוציא חיילים. אנחנו יודעים שמדינת ישראל מסרה הרבה מאוד מחבלים בשביל גופות של חיילים. ואנחנו רואים שיהודים רוצים לבוא לארץ ישראל.
מחרפים את נפשם בשביל להביא יהודי לקבר ישראל.
מה העניין? הרי היהדות היא דת שמקדשת את החיים. מה העניין? להתייחס כל כך בחשיבות לבית קברות. בית קברות נקרא בית החיים. זה לא רק לדבר לשון הסגין האור כדי להגיד מילים חיוביות ולא מילים שליליות. המהר"ל אומר, כתוב ברש"י, כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מכל האפר אשר על פני האדמה, כדי שאם ימות בכל מקום, האדמה תקלוט אותו. ונשאלת שאלה, האדם הזה עוד רק אתה נוצר, ואולי הוא לא ימות בכלל אם הוא לא יחטא. נתאר לעצמה תינוק שמביאים לברית המילה שלו מתנה, שטר, שקנו עבורו חלקה בהר המנוחות.
סגולה לאריכות ימים.
כך אומרים. איזה מין דבר זה? אדם, זה אתה נוצר, ואתה מיוצר אותה מלכתחילה בצורה כזאת, שבכל מקום שהוא ימות, האדמה תקלוט אותו. אומר מהר"ל כך. למה אדם נקרא אדם על שם האדמה? לכאורה, הגוף בא מן האדמה, והנשמה מן הרוחניות העליונה. לא היה מתאים לו לקרוא לאדם על שם הנשמה, הרי עיקרו של האדם זה הנשמה, לא הגוף. אומר מהר"ל כך. זו טעות לחשוב שאדם נקרא אדם על שם האדמה בגלל הגוף. אלא כל מה שאתה רואה בידיך, מול עיניך, מה שאתה רואה זה מה שיש. מפיל לא יוצא תפוח אדמה, מתפוח אדמה לא יוצא מטיל זהב, ממטיל זהב לא יוצא חמור. מה שאתה רואה זה מה שיש, חוץ מדבר אחד, וזו האדמה. כשאתה רואה רגב אדמה, אתה לא מעלה בדעתך מה עשוי לצאת משם, ומה עלול לצאת משם. עשוי לצאת משם, מה לא? פירות, ירקות, מים, אנרגיה, נפט, פחם. עלול לצאת משם מוות, לבה, רעידת אדמה. וכמה חפרו? כמה מאות מטרים? הרי אפשר לחפור אלפי קילומטרים. ולך תדע מה עוד יימצא. הרי מה שיש שם זו רק השערה. אלה רק השערות. בא מהר"ל ואומר, האדמה זה ביטוי לפוטנציאל שאיננו ידוע ותמיד יכול להפתיע, וכזה הוא גם האדם. עד יום אותו החכה לו. האדם יש בו פוטנציאל שאף אחד לא יכול להגיד, זה מה שיש, ותו לא. האדם יכול תמיד להפתיע את עצמו. ואם האדם נפטר, אנחנו תומנים אותה באדמה לומר, עוד נכון הוא לא ימים טובים מאלה. וגם אם הוא לא מייצא את הפוטנציאל שלו, תהיינה לו עוד הזדמנויות. וגם אם, כן, ואם הוא כן מייצא את הפוטנציאל שלו, עוד יחזור האדם לחיים בתחיית המתים, כדי שביחד גוף ונשמה יתארו זה בזה ויחיו לגורלם לקץ הימים.
ובנימה אופטימית זו נסיים גם את התוכנית שלנו. תודה רבה לך רב מרדכי נויגרשל, ותודה גם לטכנאים שלנו, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, ואני מזמין את המאזינים שוב, כפי שאמרתי בתחילת התוכנית, לשלוח לנו שאלות, נושאים לדיון כאן בבית מדרש לאקטואליה, באמצעות פקס 03-578-5541, או במייל bkstudel93fm.co.il. עד יום שני בערב, אני אשתדל להתייחס לשאלות ולהערות שלכם ולבקשות שלכם בנושאים שעלו כאן לדיון. הרב נויגרשל, תודה רבה.
תודה רבה בצלאל, תודה רבה לכולם ולכל העושים במלאכה, ולילה טוב.
לילה טוב, ערב טוב וגם חודש טוב.